גבירותיי ורבותיי, נסיים היום את החלק הראשון של ספר יהושע. יהושע מתחלק לשני חלקים. בעזרת השם נסיים היום את החלק הראשון, וזה פרק י' א', סיימנו פרק י', נכון? הגענו לפרק י' א', הוא המסיים בעצם. ראינו את חמשת המלכים והגענו לפרק י' א'. פרק י' א', זאת כבר המלחמה של מלכי הצפון. היו שתי מלחמות עיקריות ליהושע. אחת בדרום, שזה מלך ירושלים ומלך חברון, כלומר מלכים, קואליציה של מלכים מאזור הרי ירושלים והרי יהודה. ואחרי מפלת מלכי הדרום התגבשה קואליציה של מלכי הצפון. בפרק י' א' מספר לנו על המלחמה בצפון, ואומר המקרא, ויהי כשמוע יבין מלך הצור, שהיא העיר הכנענית העיקרית בצפון. חצור הייתה כאחת ערי הממלכה, כלומר היא הייתה עיר מאוד מאוד גדולה. זה העיר גם של יבין מלך הצור בתקופת סיסרא, לאותה חצור. היא יושבת בדרום עמק החולה, כידוע, בצפון. והמלך הראשי שם, כמו שבהרים המלך הראשי הוא מלך ירושלים, המלך הראשי בצפון הוא מלך חצור. חצור יושבת על דרך שנקראת ויה מריס. זאת דרך הים, ויה מריס, דרך הים, הדרך שהולכת ממצרים למסופוטמיה. ויה זה דרך, מריס זה הים.
איזה שפה זה?
ברומאי, בלטין, ויה מריס. מר, מר, מר זה ים. ויה מריס, זאת דרך הים שהולכת ממצרים לבבל, ממצרים למסופוטמיה. זה היה דרך הים. פעם אחת נזכרת בתנ"ך דרך הים, במקום אחר נקרא דרך ארץ פלישתים. אם כן, זאת הסיבה שחצור, שהיא יושבת שם בעמק החולה על המסעף, על הדרך הראשית לכיוון דמשק ולכיוון מסופוטמיה. המלך הזה הוא מארגן את כל המלכים. וישלח אל פסוקה יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון בעמק יזרעאל, ואל מלך עכשיו. עכשיו זה כנראה בגליל העליון, או גליל מערבי. בקיצור, הוא שולח לכמה מלכים בגליל ובעמקים. שמרון. ואל המלכים אשר מצפון בהר. מה זה מצפון בהר? הכוונה צפון ההרים, כלומר כנראה צפון הרי הגליל, ובערבה, כלומר בבקעה, נגב כנרות, מדרום לכנרת, ובשפלה, כלומר שפלת הגליל התחתון, מה שקוראים היום גבעות שפרעם אלונים, ובנפות דור מים, עד דור, דור איפה זה? טנטורה, על הים, טנטורה, דור, הכנעני ממזרח ומים, יושב בבקעת הירדן ועל חוף הים, והאמורי והחיטי והפריסי והיבוסי בהר. על ההר בעיקר ישב האמורי. ישראל ירש את ארץ האמורי, הוא לא ירש את ארץ הכנעני, כמו שהארץ כולה נקראת ארץ כנען. אבל הכנעני אלה שבטי השפלה, סליחה, והאמורי אלה שבטי ההר. והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה, שבט נוסף שישב לרגלי החרמון באזור הר דוב, כנראה חוות שבעה, שיש שם אזור חקלאי. בקיצור, הוא מארגן קואליציה מאזור עתלית, חיפה ועתלית, ועד החרמון, כל מלכי הגליל, אזור עצום, כדי להילחם. ויצאו הם, פסוק ד', וכל מחניהם עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים, לרוב וסוס ורכב רב מאוד. כולם יוצאים עם הסוסים שלהם ועם המרכבות. אנחנו יודעים שבאותה תקופה המרכבות באו ממצרים, והיה לצבא מצרי בארץ ישראל.
אז המצרים היו איתם גם?
המצרים היו איתם. אנחנו לא שומעים כאן מילה על המצרים,
אבל הם נתנו את הרכב.
אבל כנראה הם נתנו את הרכב שלהם. יכול להיות שהם עצמם לא נלחמו, אבל נתנו את הרכב שלהם בכנענים. איך אנחנו יודעים שהיו כאן מצרים? לפי ארכיאולוגיה. בחצור ובבית שען ובמגידו ובגזר אנחנו מוצאים, בברונזה תיכונה וגם בברונזה מאוחרת, כלומר עד 1200 אנחנו מוצאים מצרים. ובני ישראל נכנסו ב-1400. אבל המצרים לא נלחמו. למה הם לא נלחמו? מצאו חתמות מצריות וכתבים מצריים ואסטלות ניצחון מצריות ורשימות של מושלים מצריים, מיסים שהכנענים מעלים למושלים המצריים. יש לנו כנראה ממצא חד משמעי שאומר היה כאן צבא מצרי, הוא לא נלחם. למה? אמרתי לכם כמה פעמים, זאת התקיימות הנבואה, וידעו מצרים כי אני השם. הם לא נלחמו. הסטלה זה מצבת ניצחון שהציב למשל סטי הראשון בתחות מסע השלישי בבית שען. תעלו על תל בית שען, תמצאו שם הסטלה מצרית מ-1301, הסטלה מצרית. הנה כבשו, היה שם מרד ובא הצבא המצרי הייתם על תל בית שען? מגיעים תמיד שמטיילים על התל למעלה, וראית את האסטלה, זה שחזור של האסטלה המקורית.
מעבר לזה אתה עובר, אתה יכול לראות גם בתכניסת שם קצת להגע בזה, מעניין מאוד.
כן, האסטלה הזאת היא אסטלה מאוד מיוחדת. אם כן, כל אלה, כל מלכי הכנעני, עם כל המרכבות שלהם, לבני ישראל אין מרכבות ואין סוסים. זה היתרון של הכנענים. בני ישראל הם שבטי מדבר. אין להם רכב, אין להם סוסים. ולכן, יש לה יתרון. זה כמו שבמלחמת השחרור, חטיבות גבעתי וגולני נלחמו נגד השריון המצרי והסור. להם יש טנקים ואווירונים, ואנחנו עם חירי ביר, מוכל רגלי. זה היה גם המצב בכיבוש הארץ בימי יהושע. של הכנענים היו סוס ורכב, כנראה מצרי בעיקר, שהם קיבלו מהמצרים, של המצרים, ואילו לבני ישראל אין שום דבר. יש חרבות, יש שטות, יש חיצים, אבל רק נשק קל בלבד. ויוועדו פסוקי, ויוועדו כל המלכים האלה, ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום, להילחם עם ישראל. איפה זה מי מרום? אגם החולה. כך זאת ההשערה המקובלת, כיוון שחצור נמצאת ליד, הם כולם באים לחצור. והזקנים שבינינו זוכרים עוד את אגם החולה. היום יש שם איזה שמורת טבע קטנה, זכר לחורבן, זכר לאגם החולה הגדול, אבל הייתה שם אגם ימה מאוד, כמחצית משטחה של הכנרת, בערך חצי מהכנרת, עשירה ביותר בצמחים ייחודיים ובעלי חיים. דרך אגב, כשיבשו את החולה עבדו שם עשרות סוגים של צמחים שהיו רק שם, שנעלמו מן העולם,
שנעלמו מן העולם. אפילו חולה לגבי בעלי חי שנעלמו.
בעלי חיים שנעלמו, אני יודע בעיקר הצמחים, אולי גם בעלי חיים
שעכשיו אומרים שהם
משחזור. יודעים דרך אגב שגם בים המלח זה הראו לנו, אתם יודעים שיש בשמורת עין פשחה יש חלק סגור לקהל בפנים, יש שם בריכות עם דגים שנמצאים רק פה בכל העולם, שאין כאלה בשום מקום אחר בעולם, ממש גנריים לגמרי. זה דבר מעניין, כי זה אזור
גנרי.
דוד צודק. בלתי גנרי
לחלוטין.
בלתי גנרי.
למה
שאולי? גנרי זה דבר
שלא ניתן לשכפל אותו בשום מקום אחר בעולם. בלתי גנרי לחלוטין.
איך יכול להיות שלא? הרי הם ביקשו, מה קרה?
לא רק ביקשו, אלא שיש תוספת לידיעה.
אנחנו חיים ממה שהם לא מבקשים.
שיש להם זכות לזה, הפיס איפ מטוים בידיעה. זאת הבעיה.
אם כן, כל המחנה הגדול הזה מתאסף לאגם החולה להילחם עם ישראל. דרך אגב, אין שום ספק שהם השתדלו למשוך את ישראל לשטח מישורי, בקעת הירדן, עמק החולה, כיוון ששם המרכבות יעילות, בהרים המרכבות לא יעילות, אז הם מתאספים שם ומנסים למשוך את ישראל לשם. ש? נכון. נאמר, מסתבר שהם התאספו בקיץ. הם התאספו בקיץ. ועכשיו תראו איזה תרגיל יהושע עושה להם. ויאמר אדוני ליהושע, עתירה מתנהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום, פתאום ויפלו בהם. מהו התרגיל שיהושע עושה?
לפני התרגיל, מה זה צוסם תעקר?
צוסם תעקר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אנחנו מיד נדבר על זה, לא רוצה שלישראל יהיה צבא מרכבות.
לעקר זה לא להוריד את ה...
לעקר זה להפוך אותה מסוסי מרוץ לסוסי עבודה. מורידים להם איזה גיד ברגל שלא מאפשר להם לרוץ, אז הם מאבדים את יכולתם כסוסי מלחמה. בעיקר היתרון של סוס מלחמה זה הריצה מהירה שלו, אבל הם לא הורגים אותם, הם משאירים אותם כסוסי עבודה, כבאמת עבודה. ותכף נדבר על זה. על כל פנים, מה התרגיל של יהושע? יהושע בעצם חוזר על אותו תרגיל שהוא עשה עם מלכי הדרום. תארו לעצמכם ש... הנה למשל מה שקרה היום. ישראל פעלה בלי חוכמה. נתנו להם לאוניות לצאת מטורקיה, הגיעו לקפריסין, יצאו מקפריסין, הגיעו יצאו ללב ים, ואז השתלטו עליהם. אבל זו כבר לא הייתה השתלטות מפתיעה, לא הייתה הפתעה, כי הם התכוננו, ואז הייתה מלחמה, והרוגים, ופצועים. יש איזה 15 הרוגים, מבחינתי שיהיו 1,000 הרוגים, לא אכפת, אסור לצטט אותי, אבל שיהיו גם 500 הרוגים. אבל כל הרוג נוסף לדעתי משרת אותנו. אני אספר את זה.
מרטירס.
כדי להבין את מה שאני אומר, צריך הסבר.
שרת,
כל הרוגים, לכן טוב שהיו הרוגים, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול. סוף, סוף. על כל פנים, מה התרגיל? שימו לב, אם כן, ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום, פתאום ויפלו בהם. כלומר, כשהם עוד שם, מה ההנחה של הכנענים? ההנחה של הכנענים, שמול קואליציה כל כך גדולה, יהושע יגייס את כל הצבא הגדול שלו. ואם הוא יפעל נגדם, הוא יבוא עם כל הצבא הגדול. ישראל יש צבא גדול. לפי המניין האחרון במדבר, שקראנו אותו בספר במדבר, אבל קוראים אותו בסוף ספר במדבר, זה המניין לפני היציאה לארץ, 603 אלף גברים נושאי נשק. 600 אלף מגיל 20 עד גיל 60. בתנך, מגיל 20 עד גיל 60, אתה איש מלחמה, אתה לוחם. אני לפני חודש הפסקתי להיות לוחם לפי התנך. עד לפני חודש הייתי לוחם. איך זה התבטא? היום אנחנו משחררים מהמילואים בגיל 40, 45, 50, אבל בתנך עד גיל 60.
אבל הם מתחילים יותר מאוחר.
בגיל 20.
נכון, אנחנו
נכון. על כל פנים, 600 אלף. עכשיו, ההנחה של הכנענים שיהושע ייקח את כל ה-600 אלף. לא 600 אלף, אולי הוא ישיר 100 אלף לשמור על המחנה בגלגל, אבל לפחות 500,000. עכשיו, תארו לעצמכם, הם חונים פה, בגלגל. זה המחנה שלהם. הם צריכים להגיע לאן? לעמק החולה. תחשבו כמה זה לקחת 500,000 חיילים, 500,000, בדרך הזאת. חום, זה קיץ, זה לא בחורף, זה קיץ. למה לא בחורף? כי בחורף הכל בוץ, לא נלחמים בחורף. לאלה זה לא טוב, לאלה זה, זה לא טוב. זה קיץ. אבל בקיץ, תחשבו, עכשיו אנחנו רק עוד לא יוני, סוף מאי עכשיו. תראו איזה חום. יוני, יולי, וואו, איזה חום. להוביל מחנה כזה, אתה אולי יכול להוביל אותו 20, 25, 30 קילומטר ביום. בלילה הוא חייב לנוח, וחייבים למצוא לו מעיינות, מקורות מים, על יד הירדן. זה מסע של איזה שבוע. ואז, לאורך הדרך יש יישובים כנעניים על הערים ובעמק. הם כבר יודיעו לנו, כשהמחנה הזה יתחיל להתקדם, נקבל אינפורמציה, נקבל מודיעין, ואז נערך, נצא. יומיים קודם יהיה לנו מודיעין, התראה, נערך, נאכין את כל הכוחות, טאק, ניכנס בהם. מה יהושע עושה? הוא לוקח את עם המלחמה. עם המלחמה זה כינוי בספר יהושע, ראינו את זה כבר. עם המלחמה זה הסיירת. 3,000 איש. סיירת מטכ"ל, סיירת שלדק, סיירת אגוז. 2-3 סיירות, 3,000 חיילים.
לא מזכיר את מלחמת אברהם במלכים?
בדיוק, בדמשק, כן. והוא יוצא, מה המרחק? תנו לי את המרחק מפה לעמק החולה. מה המרחק?
200 קילומטר.
כמה?
200?
פחות, 200. 200 פחות מ-200. עד בית שען זה 100...
מכאן?
מכאן. אנחנו פה בגילה. 150. עכשיו, 150 קילומטר, 150, הוא עושה, כנראה הוא עושה בסתר, בלילה אולי שניים. זאת אומרת, אתה מגיע, נניח, אתה מגיע בלילה אחד, אתה יכול להגיע למחולה, 70 קילומטר אפשר לעשות בלילה. אם אתה לוקח 2,000-3,000 חיילים, אתה מגיע למחולה, אתה יכול להתחבא שם ביום בין העצים בגאון הירדן, הכל גאון הירדן זה מלא שיחים ועצים, אתה מתחבא שם, ולמחורת בלילה אתה עוד פעם יוצא, וממחולה, אתה מאזור בית שען מחולה, עוד לילה, ולפנות בוקר אתה כבר בעמק החולה. ואף אחד לא הרגיש בך, כי הלכת בלילה, ביום זה לא מספר גדול של אנשים, התחבאת בין השיחים של הירדן, של גאון הירדן, והתוצאה, ויפלו בהם, ויבוא יהושע פתאום. מה זה פתאום? מפתיע אותם. איך הוא יכול להפתיע אותם? הוא צריך ללכת את כל בקעת הירדן. הוא לא לוקח את כל העם. יהושע עושה עוד פעם את אותו תרגיל שהוא עושה למלכי הדרום. הם חושבים שמול צבא גדול הוא גם כן יביא צבא גדול. הוא אומר, לא, אני לא אקח צבא גדול, אני אקח צבא קטן. תארו לעצמכם, אני אומר לעצמי, תארו לעצמכם, האוניות האלה כשהם היו בטורקיה או כשהם היו בקפריסין, הם היו שם, הם לא ציפו שחיל הים או חיל האוויר יגיע לקפריסין. הם אמרו, כשנשות מתקרב לעזה, תארו לעצמכם שבליל שבת, כשהם שם היו בקפריסין, בנמל, וכולם בטח ירדו לחוף, לבלות, לשתות, לגויים, עושים גויים בשוטים, זה בירה. האוניות כמעט היו ריקות, זה לא אונייה צבאית, האוניות היו ריקות. תארו לעצמכם שהקומנדו הימי היה פושט על כל האוניות, שם בקפריסין, מפוצץ, משאיר פצצות, מפוצץ את המנועים, ומנטרל את האוניות. האוניות
האלה, חלק מהתקלות, מי אמר שזה לא היה מסור? הרי היו תקלות. מי עשה אותם?
אנחנו. אבל זה עובדה שזה לא תקלות מספיק רציניות. אבל אם הייתם מפוצץ את זה,
הייתי בטוח שזה
זה אנחנו. אבל אם היינו מפוצצים או היינו גורמים חבלה באמת משמעותית, לפוצץ מנועים זה כבר לגרור אוניות למספנות ולצייד אותם שוב במנועים, זה שבועות וחודשים.
אז זה בעיה דיפלומטית,
זה נקרא. אז הייתה בעיה דיפלומטית עם קפריסין, כך יש לנו בעיה דיפלומטית עם טורקיה ועם כל העולם. כאן הבעיה הרבה יותר גדולה. כלומר, תמיד כשאתה מפתיע את האויב כשהוא עוד לא מוכן, בחוף של קפריסין. קפריסין לא נתנה להם
קפריסין לא שיתפו פעולה.
אז אתם יודעים מה, בטורקיה, כשהם יצאו בטורקיה.
לא, אתה עובר לשחקות.
תחשבו על זה, אני סתם נותן דוגמה, יכול להיות שאי אפשר. אתם מבינים מה העיקרון?
מחוץ מזה, יהושע לא היה עכשיו.
להפתיע, יהושע לא התחשב באום. זה המזל של יהושע, שלא התחשב באום. אתה מפתיע את האויב בשטח שלו כשהוא לא מצפה להתקפה. עכשיו, כדי שזאת תהיה הפתעה, אתה לא יכול לקחת את הצבא, אתה צריך לקחת יחידות קומנדו קטנות. זה השיטה של פשיטות קומנדו. ואתה על ידי פשיטות קומנדו משיג להפתעה, משיג תוצאה הרבה יותר טובה מאשר עם צבא גדול של 500,000 חיילים. אני צודק?
צודק ולא צודק במקרה הזה, כי כנראה נדעו מראש שיש שם כלי נשק בתוך האוניות, ומנהל את כל המלחמה הזאת מפריץ השטח הטריטוריאלי, זה כנראה הייתה בעיה.
עזוב, אני לא רציתי להיכנס לנושא עכשיו של האוניות.
אתה נכנסת, כנראה נכנסת.
סתם, לתת דוגמה, אבל אתם מבינים?
כנראה שאנחנו לא יודעים.
אתה יודע שזה היה דוגמה היום לכל מגידי השיעורים בתדמות. הבוקר האוניות.
זאת אומרת,
מה שבטוח שאנחנו לא יודעים אותו,
כשאתה מפתיע את האויב בשטח שלו, לא על ידי הצבא כולו, אלא על ידי כוח קומנדו קטן. וזה דבר שיהושע, זאת השיטה של יהושע. דרך אגב, כנראה זאת גם השיטה, זה בסדר, זאת גם השיטה של דוד המלך. דוד המלך משתמש גם הוא בשיטה הזאת של פשיטות קומנדו של 400 איש, של 600 איש, הגיבורים אשר לדוד, אלה הגיבורים. ובשיטה הזאת באמת אתה יכול להוציא משיווי משקל צבא עצום, כי אתה מתקיף אותו בהפתעה, מתחיל בלגן, אתה הורג את המפקדים, אתה פוגע במפקדה, אתה יוצר כזה, כולם נבהלים, בורחים. דרך אגב, בשיטה הזאת פעלו גם המכבים. זאת הייתה השיטה של המכבים. זה גרילה. אבל זה לא גרילה שנועד להטיל פחד. גרילה וורפר, בדרך כלל, זה אני עושה איזה פעולה, הורג שלושה חיילים, ואני יצרתי טרור. I terrorized them. זאת אומרת, I frightened them. הפחדתי אותם. אבל לא הרערתי כיווי המשקל. זה גרילה וור. קומנדו זה אומר, אני שולח סיירת של 600 חיילים, אבל עם ה-600 חיילים האלה, אני מגיע אל המחנה של האויב, ואני מצליח לפורר את כל הצבא שלו. הוא מתפזר, הוא מתפרק, הוא בורח לכל כיוון. אין יותר צבא. זה לא שלושה חיילים, now they are frightened, אבל יש עדיין צבא. אין יותר צבא. זה הבדל בין שיטת קומנדו שנועדה לחסן צבא, לבין גרילה וורפר שנועד רק להפיל אימה. ואז הם הסתגרו, הם ייסו עם משוריינים.
דוד בציקלג, היה לו 400 או 600?
דוד היו 600.
אז הוא השאיר 200 על הכלים, יצא עם 400.
כן, הוא השאיר 200, הוא לא השאיר. 200 לא הצליחו לעבור את נחל הבשור. כלומר, 200 לא היו בכושר קרבי מספיק. אז הם נשארו. ואז הוא אומר להם, תשבו על הכלים. הוא השאיר אותם בנחל הבשור. כי הם לא הצליחו לעבור. אבל הנה, זו דוגמה. שהוא לוקח 600, ומי שלא זה, אז הוא משאיר אותו, הוא מתקדם עם
הרבה. רק את החזקים, רק את הסיפור.
כמו שאמרת לנו קודם, זה בדיוק הסיפור שמתחיל פה מימי אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחי, וירק את חניכה וילודי ביתו 18 ו-300, הוא לא לוקח את כל העם, לוקח רק את הסיירת, כמו שאתה אומר, ויחלק עליהם לילה, שוב פעם בהפתעה.
אין ספק. דוד אומר, זה השיטה כבר של אברהם אבינו. אברהם אבינו, למדנו ממנו התקפה לארבעת המלכים בדמשק, חובה אשר משמאל לדמשק, זאת התקפת קומנדו שמתבצעת בלילה באופן מפתיע, לאויב אין מודיעין, הוא לא נערך, הוא לא התכונן, והמטרה של תקיפת קומנדו זה לפרק את הצבא. וזה דבר שבתולדות ישראל נעשה שוב ושוב. כנראה
זה היה כישלון של קו ברלב,
שהוא עבד על קונספציה הגנתית.
כן,
ברלב
תשמעו, זאת כנראה גם הייתה שיטה, זה ניצחון מתי שיש לימים עם ההתקפה האווירית, התקפה אווירית הפתעה גמורה. נכון, נכון,
נשאר פה בקו לא
יתפשב. אבל תשימו לב, אני כל כך, תראו כמה זה יפה שהתנ"ך, למרות התרגיל המבריק הזה, אם היום היה סופר צבאי, עיתונאי, כותב על המלחמה הזאת, הוא אמר, היה כותב, יהושע היה מצביא גנרל מבריק, והוא הבין את היתרון ואת החיסרון של הצבא שלו, את החיסרון של הצבא הכנעני, והוא פעל בצורה גאונית ומבריקה, וארגן כוח קומנדו והתקפת פתע ותנועה מהירה, נכון? גם מתאר. מה אומר התנ"ך, יוסף? תסתכל בתנ"ך. ויאמר אדוני אל יהושע, פסוק ו', אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני, אנוכי נותן. דרך אגב, מכאן משמע שהמסע היה תוך יום אחד, 24 שעות. כעת מחר, תוך 24 שעות. לא, אני תיארתי את זה בשני דילוגים, אבל כעת מחר זה אומר כנראה זה היה במכה אחת. את כל 150 קילומטר האלה הם עשו, יצאו כנראה באיזה 4 אחרי הצהריים, הגיעו למשהו כמעט בלתי סביר. אבל אם אתה עושה את זה עם כוח מאוד קטן, אולי סיירת מטכ"ל
היית עושה. כנראה בעצמו גם כן היה יד השם.
כן.
קפיצת הדרך.
מין קפיצת הדרך. כלומר, יש גם בצד הטבעי, יש איזה, אתה רואה את האלמנט הניסי, הנה כעת מחר ביום אחד לעשות 150 קילומטר זה כמעט בלתי אנושי. אבל מצד שני, יהושע, אין קפיצת הדרך לכל העם. יהושע עושה כאן תרגיל באמת מבריק מבחינה צבאית, אבל התנ"ך תמיד את הניצחון, גם כשיש תרגיל וטקטיקה גאונית ואסטרטגיה נכונה, תמיד התנ"ך אומר, תראו פסוק ח', ויתנם אדוני ביד ישראל ויקום. אין ניצחון צבאי שלא מבוסס על ויתנם השם, השם נותן. למה בין השאר? נניח יהושע היה גאון, נניח הוא היה גאון, נניח, ונניח הוא עשה תוכנית מצוינת, אבל מספיק דבר אחד שישתבש כדי לגמור את כל התוכנית. תארו לעצמכם,
ברור, הצלחה זה בגלל שמישהו מחליט,
שמישהו בדרך רואה, ואז אין שום ספק של הכנענים. מה? אחד רואה. אין ספק של הכנענים היו שיטות של העברת מידע על ידי מדורות, איתות, אש, אור. אלה שיטות עתיקות, לא המצאנו את... ואז מה שקורה, האחד הזה מעביר את המידע, אז למחרת בבוקר הם חושבים ש... ואז כשאתה בא, בסדר? כלומר, מספיק דבר קטנטן, 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 דבר קטנטן שמשתבש, במקרה מישהו רואה, ואז הוא מעביר את הידיעה. ואז כשיהושע מגיע עם הצבא הקטן שלו ומתכנן את מכת הפתע, מחכה להם שם צבא של 100,000 אנשים, ואת כל ה-600 או 1,000 קומנדו האלה שוחט את כולם. איפה זה היה? איפה לא הייתה לנו סייעתא דשמיא למשל?
הלמידי
למשל, שמישהו ראה אותם, מישהו ראה את הלמידי,
הם שחררו אותם, היו אמנים.
לא, אנחנו לא יודעים בדיוק, זה אנשים, הלמידי. עוד סיפור שלא הייתה סייעתא דשמיא, בשייטת, אסון השייטת בלבנון, מכירים? 13 אנשי השייטת שנהרגו בלבנון, שגילו...
גם יחיאם
שייטת יחיאם. יכול להיות, אבל שייטת יחיאם זה היה דבר גדול, אבל שייטת 13 עבדה על ניסיון לעשות פעולה שקטה עם כוח קומנדו קטן בלבנון ב-1990. ושבע, או ינואר 98 או סוף 97, אני כבר לא זוכר, ודלפה הידיעה, מישהו העביר להם את הידיעה לחיזבאללה, חיכו להם והרגו את כולם, או כמעט את כולם, הרגו את כולם. כלומר, כל פעולת קומנדו כזאת לא תלויה רק בגאונות של התוכנית, כפסע בין ההצלחה והכישלון. הנה תוכניות מצוינות שנכשלות כי משהו דלף, מישהו ראה, משהו קרה שאין לך שליטה על זה. לכן תמיד בתנך יש לנו תמיד את השילוב, מצד אחד אנחנו רואים את יהושע עושה תוכניות, הוא לא סומך על הנס, אבל מצד שני כשהתנך או כשיהושע מדבר אל העם, הוא אומר השם נתן אותם בידי, לא אנחנו הגאונים, החכמים, הצלחנו, לא כוחי ועוצם ידי, במילים אחרות. שם אלוהיך הוא הנותן לך כוח.
אחד הטענות לבעיות שלי, שאחרי מלחמת ששת הימים, שהיה זכרת מה, שהיה מצעד צבאי, ואז מה אמרת לה? חסר לי פה ספר תורה, זאת אומרת, יהושע לא היה במקום. זאת אומרת, הייתה הצגה של כוחי ועוצם ידי, פארק צלה, נסלה מעבר לזה.
יש תמיד דברים שהם לא בידיהם. ואני אומר, כל מקום שבני אדם התיימרו שיש להם שליטה מלאה על כל המשתנים, מלמעלה הוכיחו להם. האונייה הראשונה בהיסטוריה האנושית שהוגדרה בייצור שלה, האונייה שלעולם לא תטבע, טבעה בהפלגה הראשונה שלה. היא הוגדרה בייצור שלה, הדרישה של המזמין מי זאת הייתה? ממשלת, זה היה אונייה אמריקאית, אני חושב. המזמין, ממשלת ארצות הברית, או החברה שהזמינה, דרשה אונייה שלעולם לא תטבע. וכך היא הוגדרה. נתנו לכם בטקס של השקטה, הנה האונייה הראשונה בהיסטוריה האנושית שלעולם לא תטבע, והיא טבעה בהפלגה הראשונה שלה.
זה החלוצים הכותב של המתמטן. והקפטן של המתמטן.
טעות. הקדוש ברוך הוא דאג להזכיר לנו מי בעל הבית.
מסגיל הגויים ויעבדם, כבר אמרתי את זה פעם.
מסגיל הגויים ויעבדם.
אז המילה מסגיל מתפרשת לשניים, גם להרים אותם עד למעלה ולהפיל אותם מכה רצינית, וגם מסגיל בסימני לשון שגיאה.
הוא גורם להם
לשגות.
הוא רצה לקצר את הדרך להיכנס לנמל ניו יורק לפני הזמן, זה מה שהוא רצה לעשות.
החללית האמריקאית, אחרי התקלה הראשונה, אתם יודעים, לאמריקאים הייתה מעבורת אחת שהתפוצצה. ואז הם איזה 10 שנים עבדו, והם הוציאו את הקולומביה, והם אמרו, זאת חללית, שכל תקלה אנחנו יכולים להתגבר עליה. כל תקלה אפשר לתקן אותה. בהמראה הראשונה של האם אילן רמון התפוצצה. הראשונה, אחרי כל הלקחים מהפיצוץ הראשון.
שזה מעניין מהחוכמה הזאת, שראו שנפל את זה
ברחבל. אני במו אוזניי שמעתי
כל הזמן ננסה להכיר.
זה המטרה העיקרית של התנ"ך, אני אומר, זה לחנך אותנו ברגע הזה, ויתנה משם.
אני עוסקת ברפואה, כן? אנשים שאני מדברת בהם, זה החדשות, יש לי כעת הרבה טיפולים, הם אנשים שבאים אחרי טיפולים ארוכים מאוד, ברפואה רגילה, ומגיעים כל השיטה היא, אנחנו נמצא ונפתור.
לפני שבאתי לפה, סיפר לי יעקב אילן מבית אל, זה קשור לעניין. יעקב אילן, אתה מכיר אותו, שבצדת. אחרי שהוא פרש לפנסיה,
אבל שכולם ישמעו.
אחרי שהוא פרש לפנסיה, אז הוא נכנס לבית הכנסת באברהם אוהבי בבית אל, מקום, הוא התיישב במקום שהוא לא רגיל לשבת פה, והוא ראה שם איזה ספר עם סיפור על הרב רב אריה לוין. הוא היה קצת מדוכא וזה, אותו בחור. והוא היה סיפור שם על מישהו שפיתרו אותו מהעבודה, והיה בשנות הצנע, והוא מספר את זה לרב אריה לוין, והוא שואל אותו, רב אריה, אני לא מבין אותך. אותך פיתרו? אני לא... כל זמן שלא פיתרו את הקדוש ברוך הוא, אני לא מודאג.
כל זמן שלא פיתרו את הקדוש ברוך
הוא. מאיפה אתה לוקח שהוא לקח סיירת? רק חלק מה...
עם המלחמה. המושג עם המלחמה. יש הבדל בין העם ועם המלחמה. העם זה כל הצבא. העם. ועם המלחמה... זה הסיירת, עם המלחמה, עם שהוא הכי טוב במלחמה, הסיירת. אבל אתם יודעים שאני שמעתי במו אוזניי את השידור מניו יורק בספטמבר 11, ומשדר משם איזה כתב של ה-CNN שמשדר ואומר ככה, תשמעו, הוא מרגיע את אלה שרואים, כבר רואים תמונות בטלוויזיה שהבניינים בוערים, והוא אומר להם ככה, אין מה לדאוג. אני דיברתי לפני חצי שעה עם המהנדס שתכנן את הבניינים האלה, והוא אמר לי שהבניינים האלה מתוכננים בצורה ששום דבר לא יכול להפיל אותם. אני שומע את זה, no earthquake, nothing, no disaster can bring them down, nothing. They were planned, they engineered בצורה מושלמת, אין מה לדאוג. הוא עוד לא גומר את המשפט, והוא, אתה שומע אותו מתחיל לצעוק, I don't believe, I can't believe, they are falling down, they're down, down, everything, collapsing. הוא עוד לא גמר את המשפט שהוא מספר, שהוא דיבר מחצי שעה עם האינג'יניר שאומר לו שזה...
אבל בגלל זה הם אמרו שאולי זה היה ממש משהו מתוכנן, שכל פעם שירד קומות, אתה רואה מתחת לזה שיורד, שני קומות למטה פיצוץ, שעוזר לעוד...
אף אחד כנראה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שזה לא בידינו, שלא נחשוב שיש משהו, זהו, יש לי פול קונטרול, אין לך אף פעם קונטרול, רק לבעל.
זה נכון משהו מבוא של המסגד, או שזה סתם
היה? אבל כל הסיפור הזה.
הייתה איזה כתבה על זה, שזה בעצם הניצחון של בן לאדן.
הניצחון הגדול שלו.
חגי. כל הסיפור הזה של המבנים האלה שהקדוש ברוך הוא
סוג של גאווה,
לא, חוץ מהגאווה שלהם, עזוב את הגאווה שלהם, זה בשבילנו, הרי אנחנו אכלנו טרור ואף אחד לא אכפת לנו,
לא הבין אותנו,
כן, ופתאום לא, הם נכנסו לעיראק, בסדר,
אבל הבינו אותנו,
כלפי חוץ הם לא יבינו, אבל בפנים הם מבינים טוב מאוד.
שבוע אחרי בניו אורלינס חצי מיליון שם איבדו את הבית שלהם, חצי מיליון, ושלושה מיליון ברחו מהבתים.
אני הייתי במדינות הנשיאים, פחדו ועדו
ויתנם אדוני פסוק ח', ויתנם אדוני ביד ישראל ויקום וירדפום עד סידון רבה, עד סידון, עד חוף הים ועד משרפות מים ועד בקעת מצפה מזרחה, שזה בקעת הלבנון, בצפון בקעת הלבנון.
זה
כנראה משרפות מים, היו כנראה מה זה המשרפות האלה, יש כאלה שאומרים שאלה בריכות מלח שהיו על חוף הים. על כל פנים, הם בורחים לכל הכיוונים. ויקום עד בלתי השאיר להם שריד, ויעש להם יהושע כאשר אמר לו אדוני, את סוסיהם עיקר ואת מרכבותיהם שרף באש. עם ישראל נאסר עליו להקים צבא של סוסים ומרכבות. אחת הסיבות כנראה היא, דוד שאל אותי קודם, לעקר את הסוס זה לחתוך ברגליים גיד מסוים שגורם לסוס לצלוע, ואז הסוס לא יכול להיות יותר סוס מלחמה, הוא הופך להיות סוס שאפשר רק עבודה, לחרוש איתו. כי הקדוש ברוך הוא כנראה לא רוצה שעם ישראל יהפוך להיות עם של מלחמה, שבוטח בצבא שלו. עכשיו ניצחתם, עכשיו יפה מאוד, עכשיו תתיישבו, תבנו יישובים, תעשו חקלאות, לא להפוך, הכוח, הניצחון העצום של עם ישראל יכול לדחוף אותם עכשיו, וואלה, נקים אימפריה, נקים צבא עצום. עכשיו תרגעו, תהפכו את הסוסים לסוסי עבודה, תיישבו את הארץ, אחרי הניצחונות הגדולים צריך לבוא השלב של בניין. ככה אני מסביר את זה.
לכן גם המרכבות נשרפות.
עם מישהו אחר, לכן גם את המרכבות, אין להם שימוש. כי זה רק לצבא. הסוסים, הוא מעקר, עושה אותם לסוסי עבודה. את המרכבות שהם, שיש להם רק שימוש צבאי, הוא שורף באש. אני לא רוצה שלעם ישראל עכשיו יהיה צבא שייתן להם פיתוי להקים עכשיו אימפריה ולהתחיל להילחם עם כל העמים מסביב. ניצחתם את מה שניצחתם, תתיישבו, תרשו את הארץ. אולי מי שרוצה אולי להציע אפשרות אחרת, אני פתוח. בישוב, אני רוצה עוד כמה פסוקים. בישוב יהושע בעת ההיא וילכוד את חצור ואת מלכי קו וחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה, ויקו את כל הנפש אשר בא לפי חרב אחריהם, לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש.
למה כל זה מופיע בסדר הזה ולא הפסוק ט' לכאורה היה צריך להיות בסוף? ויעש להם יהושע ככל וכולי, תתאר את כל מהלך המלחמה, ובסוף בסיום המלחמה פסוק תת.
זאת שאלה, נכון? צריך לעיין בזה.
לא, אז זה חצור במיוחד.
לא משנה.
זה כללי על כולם, על כל הקבוצה.
בכל זאת.
תנו לי ממש דקה או שתיים, י' ב' ואת כל הרי המלאכים האלה ואת כל מלאכיהם לאחד יהושע ויקם לפי חרב החרים אותם כאשר ציווה משה עבד אדוני. מה זה החרים? הכוונה היא הרג את כל האוכלוסייה לפי דין תורה. הוא הרג את כל האוכלוסייה כולל האוכלוסייה האזרחית. רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפם יהושע, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. כל עיר שעומדות על תילם, הכוונה היא שעומדות על תילן ולא נלחמו בו, אותם הוא השאיר. וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם היכו לפי חרב עד ישמידם, אותם לא השאירו כל נשמה. ספר יהושע לא מתייף. הוא אומר, שנייה עליה, הוא אומר יהושע הרג את הערים שנלחמו בו, הערים שלא נלחמו בו, העומדות על תילם, לא שרפם יהושע. כך כנראה צריך להבין העומדות על תילם, שעומדות ונשארו על תילם. אבל ערים שנלחמו בו, את הערים שרף, את האדם השמיד, בדיוק כאשר, פסוק תתבר, כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע להסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. אתם זוכרים שחזל מרקחים את זה ואומרים יהושע נתן להם הזדמנות לא להילחם, הם יכלו לא להילחם. זאת ארץ ישראל, לכו מפה. אתם רוצים להילחם? תדעו לכם שהתוצאות יהיו איומות ונוראות. אין רחמים אם אתם נלחמים. מה? נכון. כלומר, מבחינת התוצאות, התורה, התנ"ך, לא מציג משהו שהוא אחר ממה שעשו כל העמים במלחמה. זה מה שעשו כל העמים. אבל ההבדל אולי היחיד, לפי חז"ל, שיהושע לא רצה את המלחמה. הוא לא רצה הרג. הוא אמר להם, אם אתם רוצים, תישארו, תהיו גרים תושבים. גר תושב, יש כל מיני תנאים. אם אתם רוצים, תלכו. אל תלחמו איתם. רק כאשר הם התעקשו ואמרו, לא, אנחנו רוצים להילחם, אז המלחמה היא עד ישמידם אותם. זה ספר הישר, זוכרים? עד ישמידם אותם. לאה קודם הייתה בתור, רצית להעיר משהו? בבקשה. לפחות אני אשמע. להגיד לך משהו? אני בסיור במאירה, היינו בגשר עבדאללה, גשר בית הערבה, גשר בית הערבה. מה אמרתי שם על מה שקרה במלחמת ששת הימים?
כלומר, הם היו יכולים לעשות את זה באמצע המלחמה, והם לא עשו את זה.
מה שאני אומר, ספר יהושע מלמד אותנו, מלחמה על ארץ ישראל היא מלחמה טוטלית. האשליה שפה יכולים להיות שני עמים ביחד היא אשליה. זה שרה אמנו מלמדת אותנו, גרש בן העמה הזאת כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני מצחק. האשליה הזאת היא תוצאה של גאווה אנושית. אנחנו נראה להם שאפשר לחיות ביחד. אתה לא יכול להראות את זה.
הטעות הזאת זה אותו עניין. גם אחרי בסוף המלחמה, עם ארבעת המלאכים, הוא משאיר להם יותר.
מה היה בזה במלחמת השחרור?
עד ישמידם אותם בעיניי, עד פתרת את הבעיה. עכשיו, במושגים מודרניים, אנחנו, במושגים מודרניים, אפילו במושגים של יהושע, יהושע אמר להם, אתם רוצים לברוח, תברחו. בעצם, בעצם, מה שהיינו צריכים לעשות, למשל, במלחמת ששת הימים, זה לאפשר להם לברוח. אולי אפילו כמו במלחמת השחרור, קצת לעזור להם לברוח. אבל לפחות לאפשר להם לברוח. זה שאנחנו באנו, מה?
הם ברחו באף מדינה אחרת, כי
ההצלת
אותה.
לא, הם ברחו, ירדן לא עצרה אותם, ירדן לא עצרה אותם. לא, אבל הייתה אפשרות, לא, הייתה קודם כל אפשרות לתת להם לברוח. קודם כל לברוח. אם יש אפשרות לברוח, גם התורה אומרת שיברחו. גם לפי יהושע, שלוש פרוס דגמאות שלך להם. יברחו. וזה הדבר שקודם כל ספר יהושע מלמד אותנו. הוא מלמד אותנו את הדבר הפשוט הזה, שאין אפשרות שיחיו פה שני עמים ביחד. אלא אם מי שהולך הולך, מי שנכנע, מי שרוצה להמשיך להילחם בנו, אין לו מקום בארץ ישראל. במושגים שלה, אז אתה רצית להילחם, נשמיד אותך. נשמיד אותך. אבל המסר הזה שכאן בארץ הקטנה הזאת אין אפשרות לשני עמים, וצררו אתכם על האדמה אשר אתם יושבים עליה. זה כל כך נכון. תראו איך הערבים הישראלים, שהם היו שנים שהם היו כל כך נאמנים ואמרו, הנה הערבים בישראל הם דוגמה של השתלבות.
זה הממשל הצבאי, לבוא לכל הארץ כבר.
עד ישמידם אותם. זאת אומרת, תוציא את האוכלוסייה. אם אתה יכול להוציא על ידי גירוש, תעשה את זה. אם אין ברירה, אז גם על ידי הרג במלחמה. אין ברירה. אם אתה רוצה לנחול את הארץ, לרשת את הארץ, רק עם אחד פה יכול להיות. לא שני עמים. הבלוף הזה של שתי מדינות ושני עמים ודו קיום ונחיה בשלום, זה בלוף שמדינת ישראל משתפת פה פעולה כבר שהמשמעות שלו זה להשמיד אותנו בסופו של דבר.
בספר
יהושע,
בדף
היום
אמר אחד הרבנים שלא רק במלחמת הרשות צריך וקראת אליה לשלום, אלא גם במלחמת יהושע. זה עשה לי סבתוך במוח.
לא, זה רמב"ן.
רגע.
זה רמב"ן.
רגע. כן, אבל לא בדיוק. יש לזה תירוץ, כאילו. כי כתוב, מחלוקת רש"י לרמב"ן גם כן. כי כתוב לרמב"ן עליה, אז רש"י אומר, מלחמת הרשות.
נכון, זה מחלוקת רש"י רמב"ן.
אוקיי. עכשיו, נעם לו אז מה אומר על זה? הוא אומר ככה. מי שרצה לבוא, כאילו לכרות שלום, לא שלום, אלא להיות מס עובד, כמו שאמרנו, היה צריך הוא לבוא מיוזמתו אל יהושע. כי הוא שמע כבר...
לא, היוזמה לפי חזל הייתה של יהושע, הוא שלח להם אגרות, חזל אומר. היוזמה הייתה של יהושע. והם היו צריכים להגיב על ההצעה, על קריאת השלום של יהושע. כך חזל אומר. על כל פנים, אני רוצה לסיים, קבעתי שתיים, אנחנו מסיימים. כדי לא לעכב אתכם, פסוק ט"ז, ויקח, סליחה יוסף, נמשיך, ויקח, כי אני רוצה להגיע לעוד פסוק אחד חשוב. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל ושפלתו, לא חוף הים, שימו לב, את חוף הים לא ואת העמקים לא, רק את הר ישראל ושפלתו, שזה אזור הגבעות היורדות מן ההר, מן ההר החלק העולה סעיר בנגב ועד בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון עד החרמון, ואת כל מלכיהם לחד ויקם וימיתם. ימים רבים, לפי חז"ל 7 שנים הייתה פה המלחמה. ימים רבים,
שבע שנים
הייתה מלחמה.
וואו.
בלתי פוסקת. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי אחיוי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. עכשיו בא פסוק שאני רוצה לדבר עליו ובזה נסיים, כי מעת אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי היות להם תחינה כי למען השמידם כאשר ציווה אדוני את משה. למה הייתה בעצם הפסוק הזה אומר המלחמה היא טובה לעם ישראל, למרות שמלחמה ושבע שנים של מלחמה זה בוודאי הרבה הרוגים והרבה נפגעים, אבל בלי המלחמה הזאת לא היינו מגיעים למצב שהיינו צריכים להילחם בהם ולהרוג אותם ולגרש אותם. אחרת מה היו עושים בני ישראל? אם הם היו משלימים איתנו היינו נכנסים, היו משלימים, הייתה ברית, ואז עם ישראל היה נבלע בתוכם. זה שהייתה מלחמה זה היה מעט השם כדי לחזק את ליבה. מדוע? למען החרימם, למען השמידם. מראים היית שואל את אם היינו מחברים ספר על מלחמת השחרור, למה כל ארצות ערב יצאו למלחמה נגד עם ישראל? כדי שעם ישראל יכה בהם ויכבוש את ארץ ישראל. למה הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו של חוסיין השתתף במלחמת ששת הימים? כדי להפיל אותו. למה הקדוש ברוך הוא חיזק וחזק את ליבם של החמאס והחיזבאללה וזה להילחם איתנו? היו כבר בשלום יכולים לגמור אותנו לגמרי, כדי שעם ישראל יתקיים. עם ישראל במצב של שלום לא יכול לרשת את הארץ, להפך, הוא יבלע בתוך האוכלוסייה, הוא יבלע. המלחמה היא מעט השם, כי אין דרך אחרת שעם ישראל יירש וישתלט על הארץ הזאת זולת המלחמה. התנגשות, התנגשות זה או אנחנו או הם. והקדוש ברוך הוא לא מוכן להיענות לתפילות השלום של עם ישראל, שיהיה פה שלום בארץ. כי אם יהיה פה שלום אז תהיה התבוללות וניבלה בהם ונעלם ולא יהיה פה שום דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה, אם הוא רוצה שיהיה פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, צריך להיות פה עם ישראל בלבד. עם ישראל בלבד.
אם הגויים לא נמצאים פה וארץ ישראל נקייה מהגויים, אז נחפש את המלחמה? לא הבנתי מה שאתה אומר.
לא, הקדוש ברוך הוא מכניס בלבם את המלחמה כדי שלעם ישראל לא תהיה ברירה אלא להילחם איתם, לגרש אותם ולהשמיד אותם.
האם הם גורשו והושמדו בארץ ישראל נקייה מהגויים?
מה המשיח?
מה קורה עכשיו?
עכשיו זה כאן, ברגע זה יש לעם ישראל אפשרות לבנות פה חברה של
יהודים. זה קצת היה קיצוני מה שאמר, כאילו אנחנו מחפשים את המלחמה כי זה מה שמקדם.
לא אנחנו מחפשים, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יש לנו
הרמב"ם שקראנו בפעם הקודמת,
בדיוק, לנו יש את ההשתדלות, אנחנו מציעים להם שלום, אנחנו מציעים, זה החובה שלנו על פי ההלכה. אבל הקדוש ברוך הוא חיזק את דיוון, תראו, לא הייתה עיר אשר השלימה את בני ישראל. כי אם היו עוד ערים השלימות עם עם ישראל, זה לא היה טוב. הקדוש ברוך הוא דאג, עיר שהשלימה, קיבלנו אותה. הקדוש ברוך הוא דאג שלא תהיה עיר שתשלים איתנו למען החרימם, למען השמידם, כדי שעם ישראל יירש את הארץ.
אז כמה זמן היה בין הזמן שהם היו שיכים להפוך את הסוסים להיות סוסי עבודה ולא מלחמה, עד הזמן שהמלחמות האלה?
הם לא נלחמו עם סוסים. אחת הסיבות, הם לא נלחמו. אולי גם זאת סיבה שהוא אמר להם להכר את הסוסים, כי על ידי סוסים זה היה, היתרון של עם ישראל היה דווקא במלחמה, לא עם סוסים, לא סוסים עם סוסים. כי סוסים עם סוסים תמיד הם היו מנצחים. לכן, תהכר את סוסיהם, כדי שתמשיכו להיות עם של חיל רגלים, ואז אתם חייבים לחפש את התחבולות ואת השיטות המתוחכמות, ואז תנצחו. דווקא צבא קטן וקל ונייד מאוד, ולא צבא שבנוי על סוסים ומרכבות.
אבל אני שואל, היה איזה זמן בין זה לזה שהיה שלווה?
כנראה היו שבע שנים רצופות של מלחמה, ככה זה לא אומרים. שבע שנים רצופות של מלחמה, ואחר כך שבע שנים שהם היו פה בגלגל, והם חילקו את הארץ, ואחרי 14 שנה של כיבוש, של מלחמה וחלוקת הארץ, המשכן עזב את המקום הזה לשילו, וכל שבט עזב את הגלגל אל הנחלה שלו, התפזרו בארץ. אבל המלחמה נמשכה 7 שנים, חלוקת הארץ עוד 7 שנים, ואחר כך אחרי 14 שנה כל שבט, ואז כל שבט היה צריך לרשת את הנחלה שלו, להשתלט על עוד ערים כנעניות, על כיסי התנגדות, להכשיר את כלומר, נשארו מלחמות קטנות, נשארו מלחמות קטנות. יהושע שבר את הכוח הצבאי המאורגן של עמי כנען במשך 7 שנים. עדיין נשארו, ובעיקר מה שנשאר, אנחנו נראה את זה גם בשופטים, מה שנשאר, נשאר העמק, העמקים וחוף הים, ששם ישבו המצרים. זה כנראה עם ישראל החליט שמול המצרים לא הולכים. אז יש כאן איזה... כן, יש כאן איזשהו סוג של... של בשתים ממסרדיניה, קרטים, סרדיניה, לאו דווקא, יהיה יוון יותר, לא סרדיניה, יותר קרטים, הפלישתים, אבל מגיעים, הגל העיקרי מגיע יותר מאוחר. רבותיי, סיימנו את הפרק הזה, פסוקים אחרונים, ויבוא יהושע בעת ההיא ויחרט את הענקים מן ההר, פסוק א', מן חברון, מן דביר, מן ענב ומכל הר יהודה, מכל הר ישראל, אם הרי הם החרימם יהושע את הענקים, חיסל, לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשאר, ובאזור הפלישתים. ויקח יהושע את כל הארץ, את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה. כלומר, הוא מצליח להשתלט על הצפון ועל הדרום. ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקותם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. גמרנו חצי ספר יהושע, את החצי השני בעזרת השם נלמד בעזרת השם כבר בשנה הבאה.